אנחנו בתורה י'. והגענו לאמצע אות ד'. נכון? אנחנו בתורה י' והגענו לאמצע אות ד'. אז בואו נחזור בקצרה על מה מדובר. קודם כל, התורה נקראת כמו תורה זין, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וכאן אנחנו דנים במשפטים מבחינה אחרת לגמרי מה שדיברנו בתורה הקודמת. בתורה הקודמת דיברנו על הערך של התפילה, שהתפילה היא מזינה את הצדיק, ועל ידי שאדם דבק בצדיק, אז הוא גם קונה את כוח התפילה וגם מחיה את כוח התורה שבו וכו'. כל זה מדובר היה בעבודה פרטית. כאן אנחנו מדברים על משהו הרבה הרבה יותר רחב. אנחנו דנים באופן הפעולה של דעת אלוהים באנושות כולה. אז בואו נחזור בקצרה מהר על הפסקאות הראשונות. כשיש חז ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים ומחיית כף, נעשה המתקת הדינים, שזה דבר שצריך לברר אותו, התחלנו קצת לדבר עליו. מה זה הריקודים ומה זה תקיעת כף. כי עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא שגם הגויים ידעו שיש אלוהים שליט ומושל. כמובן בזוהר, בפרשת יתרו, קדעתה יתרו ואמר כי עתה, האמתי שהמילה כי היא מיותרת, עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כדן אז התייקר ותעלה, כלומר נתכבד ונתעלה, שמע אלה השם העליון. כלומר, הדאגה העיקרית השוכנת בליבו של הצדיק זה מדוע אין דעת אלוהים בעולם כולו, באנושות כולה. והתשובה היא בגלל שצריך ללמד. כן, הרי איך ידעו אומות העולם שיש אלוהים אם לא נלמד אותם? השאלה היא איך נלמד אותם. אז מה שמקובל לחשוב זה שכדי ללמד את אומות העולם צריך לדבר איתם על הקדוש ברוך הוא כמו שמכירים אותו, דיינו אלוהי הטבע. וזה בדיוק ההפך הגמור מה שאומר רב נחמן. אנחנו לא צריכים ללמד את הגויים מי הוא אלוהי הטבע, כי ברגע שהם לומדים מי זה אלוהי הטבע, הם פוגשים סוג של חוויה פגנית, עבודה זרה. בסופו של דבר, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, אמנם אנחנו בני ישראל יודעים שהשם הוא אלוהי הכל, אבל אומות העולם אינם מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע. אז איך הם מכירים אותו? דרך היותו אלוהי האדם. כלומר, דרך החוויה של האנושיות. האנושיות היא התעלות מעל הטבע. ודרך נפש האדם המתעלה מעל הטבע, הגויים יכולים לדעת את השם. ובמה אנחנו רואים שהאדם מתעלה מעל הטבע? דרך התרבות. ומה בתרבות הוא מיוחד לאדם? הבית. הבית והחיים העירוניים. חיי העיר. שיש בהם ניתוק של האדם מן הטבע, יצירה של נורמות חדשות שהטבע לא מספק אותן. הרי הטבע מספק את חוקי הג'ונגל, איננו מספק את חיי החברה האנושית. אם כן, כאשר הגויים נפגשים, מתבוננים בעיר ובבית, הם רואים את הייחוד של הנפש האנושית, ומתוך כך יכולים להכיר את אלוהים. מצאנו דבר דומה לזה אצל הגויים. למשל, נביא דוגמה שהיא לכאורה קצת רחוקה מרב נחמן, אבל היא אמיתית. היה גוי אחד בשם דקארט, שהוא היה מאוד מודע לזה שיש הבדל טרנסנדנטי בין האדם לבין הבהמה. כן? נבדלות מוחלטת בין האדם לבין הבהמה, עד כדי כך שהוא סבר שאין לבהמות רגשות. כי הוא אמר, רגשות זה אנושי, אז אין לבהמות רגשות, ולכן גם כשאני מכאיב לבהמה והיא צועקת, בעצם זה כמו אור הטוף כשמקים בו. כן, עד כדי כך הגיע אצלם הרעיון של הטרנסנדנטיות של האדם. זה כמובן שטות, תורת משה מתנגדת לזה, צער בעלי חיים דאורייתא לפי רוב הפוסקים, אבל לכל פנים, אצל הגוי הזה הייתה הרגשה שהאדם זה יצירה מיוחדת. דרך התבוננות במעמקי נפש האדם, הוא גם הגיע למציאות האלוהים מתוך התבוננות במעמקי נפשו. מומן? אז זה בעצם קצת מה שגם אומר רב נחמן כאן. ולגויים אי אפשר, אני קורא כאן באות ג', ולגויים אי אפשר להם לידע גדולתו של הקדוש ברוך הוא, כי אם על ידי בחינת יעקב, כמו שכתוב בית יעקב לכו ונלכה באור השם. כי הוא גילה אלוהותו של הקדוש ברוך הוא יותר משאר האבות. אין, אל תחשוב שאברהם לימד את העולם כולו שיש אלוהים. זה חידוש. נכון, אברהם ניסה, אבל זה נכשל. הוא נכשל, הוא לא הצליח. מה שאין כן יעקב הצליח. מה הוא אומר? כי הוא גילה אלוהותו של הקדוש ברוך הוא יותר משאר האבות. כי אברהם קרא הו הר. מי יכול להגיע להר? הר זה גבוה מדי. קשה מאוד לתפוס הר. ויצחק ראו שדה. שדה הוא יותר מושג ונצרח לעולם מהר. ויעקב ראו בית, שהוא מקום יישוב לבני אדם, יותר משדה. היינו שיעקב קרא את מקום בית המקדש, שהוא מקום התפילה, בית, שהוא מקום יישוב לבני אדם. כלומר, הגויים רוצים להתפלל לאלוהי ישראל, איך הם יכולים לעשות את זה? דווקא דרך בחינת בית. כי העלה את התפילה, יעקב, כן? העלה את התפילה מהר ושדה לבחינת בית, שיש בו תפיסה לבני אדם יותר מהר ושדה, כי בבחינת בית יש גם לגויים השגה. כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. ולכן יש נטייה אצל הגויים לעשות בתים, כדי לעבוד את האלוהים. הם רוצים לפגוש את אלוהים דרך בתים. יש דבר כזה. וכשהוא בבחינת בית, כדי אז התייקר שמה אילה, כלומר מתכבד שם עליון. וזהו פירוש. כלומר אפשר לומר שיעקב, אם כן, עשה את הדת אלוהים ידידותית למשתמש, על ידי שהוא מכניס את זה לתוך בית. אלא מה תגידו לי, יש גויים שעולים אל ההרים גבוהים, ויש גויים שיוצאים אל השדה כדי לפגוש את אלוהים. נכון? יש. אז איך הוא אומר שדווקא דרך בית הם פוגשים? נכון, אבל אותם גויים שפוגשים את האלוהים דרך ההר ודרך השדה, הם פוגשים את האלוהות שבהר. כלומר, הם בסופו של דבר הופכים להיות פנתאיסטים. הם מגלים את האלוהי שבטבע. הם אינם מגלים את האלוהי המתעלה מעל הטבע. ומה שאין כן, הגויים כשהם מתכנסים לתוך בית, יש להם איזו התחלה של אינטואיציה של דעת אלוהים בבחינת בית. וזהו פירוש, גדול השם הוא מהולל מאוד. כלומר, מתי גדול השם? כשהוא מהולל מאוד. מסתרה דמותה, שהוא בחינת גויים, על פסוק והנה טוב מאוד. כמו שאמרו חז"ל, פסוק והנה טוב מאוד, מאוד זה מלאך המוות. אז זאת אומרת, גדול השם הוא מהולל, כשהוא מצד המאוד. מאוד זה הגויים. כי זה סתרה דמותה. כשהוא מהולל מהם, אז היו גדול. כי אז... כי הוא עיקר גדולתו. ומתי הוא מעולל מהם? בעיר אלוהינו, הר קודשו. דהיינו, כשבחינת הר נעשה עיר אלוהינו, שהוא יישוב בני אדם בחינת בית, שהוא מושג יותר מהר ושדה. דהיינו, כשמעלים את בחינת התפילה מבחינת הר לבחינת עיר ובית, שאז יש גם לגויים השגה כנל. אז די כה גדול השם, כי זהו עיקר גדולתו יתברך, כשגם הרחוקים יודעים ממנו יתברך כנל. לכן כשאותם רחוקים אומרים לא לבנות בית בעיר אלוהינו, אז הם מתרחקים מדעת אלוהים. אז יש להם עסק איתו. כן? זה היה צריך לשלוח לו. כן, מה אתה אומר? דרך האנושיות, כן. לא בדיוק דרך המוסר האנושי, כי המוסר האנושי זה מיוחד לישראל. אבל דרך זה שיש שליחות לאדם. ועניין זה, כן, נו. לא, מה שאמרתי שהמוסר האנושי מיוחד לישראל, לא התכוונתי שאין מוסר אצל האומות כלל. זאת לא הייתה כוונתי, אלא כוונתי הייתה שלדעת, כלומר, לראות את הייחודיות של האדם מצד היותו בעל מוסר, ומתוך כך להכיר את האלוה בתור מי שמצווה על המוסר, זה מיוחד לישראל. אבל היו גם אני לא אמרתי שלא היו פילוסופים לא יהודים שלא עסקו במוסר ולא כתבו ספרי אתיקה. לא, אבל לא זאת הייתה כוונתי. מה? מה? דרך שם אפשר להשיג את האלוהות, זה אני לא ראיתי אצלם דבר כזה. לא ראיתי אצל הגויים מי שיאמר שדעת אלוהים עוברת דרך ההכרה המוסרית. זה אני לא ראיתי. אתה מדבר על קאנט. כן, טוב, את קאנט שאלו, האם, אם לא היית גדל בין נוצרים, האם היית אומר את זה? אולי הייתה לו תשובה, איך הוא יכול לדעת? זאת אומרת, לא, באמת, זאת אומרת, כיוון שהוא גדל בין נוצרים, והנוצרים ספגו מישראל, שאלוהים מתגלה דרך המוסר, אז אין פלא שקם איזה פילוסוף אחרי 2000 שנה, והוא אומר, אתם יודעים, כדי לדעת את אלוהים צריך להיות מוסרי, באמת. התעוררת עכשיו? כן. אגב, זה לא עבד. זה לא הלך לו. הוא אמר שכדי לדעת שהמוסר מחייב, שצריך פשוט ללכת אחרי התבונה. הרי זה צו קטגורי של התבונה להיות מוסרי, ולכן אם אתה תהיה מספיק חכם, אתה גם תהיה מוסרי. והראיה, אני, עמנואל קאנט, אני גרמני מאוד מאוד חכם, ואני גם מוסרי. ומכיוון שהגרמנים הם העם החכם ביותר בעולם, שהרי הם הולידו פילוסוף גדול כמוני, די בכך שכולם יהיו גדולים בחוכמה ויאמצו את השיטה הקנטיאנית, כדי שגרמניה תהפוך למדינה המוסרית ביותר בעולם. לא, הוא עד רבה, הוא היה סבור שבטוח שהם יאמצו, כיוון שהם כל כך חכמים. לא ייתכן שעם כל כך חכם לא יאמץ את החוכמה של קאנט. ומכאן שעתידה גרמניה להיות האור המוסרי שיעיר על כל העולם כולו. הלך. טוב. כן. מה זה להעלות את התפילה מבחינת הר ושדה לבחינת בית? זאת אומרת, לגלות שדרך נפש האדם מכירים מי שאמר והיה העולם. זה הכוונה. זה בחינה שגם הגויים יכולים להכיר. דווקא על ידי שמתגברים על הברבריות הטבעית. נכון? כי אצל הגויים כל זמן שהם ברברים, אז הם עובדי אלילים, הם לא יודעים את השם. כן. ועניין זה להעלות התפילה מבחינת הר ושדה, מבחינת בית, מבחינת עיר אלוהינו, כדי שיתגלה מלכותו גם לגויים, שיהיה להם גם כן השגה בלהותו יתברך שמו, אי אפשר להעשות כי על ידי צדיקי הדור. כלומר, איך תדע את הקדוש ברוך הוא דרך הבית שהוא מקום בני, יישוב בני אדם? צריך בני אדם הראויים להיות אדם. איפה יש בני אדם שראויים להיות אדם? היהודים, אבל לא סתם יהודים. יהודים צדיקי הדור. שם אתה פוגש צלם אלוהים שבאדם. אבל בלי זה אתה לא יודע, האדם הוא סך הכל לפי שיטתך, והגלוי על פני השטח, קוף משוכלל. נכון? ואז אתה לא רואה באדם משהו שהוא נבדל, שאתה יכול להגיד, פה זה למעלה מהטבע. אבל אם אתה פוגש את צדיקי הדור, אתה רואה את זה. כמו שאמר הנרי חיינה, שכשהוא היה צעיר, הוא הוקסם על ידי היוונים, בגלל שהוא ראה ביוונים את האדם האידיאלי. אבל כשהוא הזכין, הוא הבין שהיוונים היו סך הכל רק ילדים. והוא הבין שהיהודים היו בני אדם. ככה הוא כתב. ואחר הוא חזר בתשובה בסוף ימיו, הוא אפילו כתב שיר יפה מאוד על הצ'ון של שבת. באמת? הנרי חיינה. יש לו שיר, שיר שהוא כתב. אני לא זוכר. זה נקרא הצ'ונט, אני חושב. הצ'ולן, זה משהו. לא, באמת. הוא כתב שיר הלל לצ'ולן. כן? בעניין. טוב. כמו שאמרו חזל, אז צריך ללכת לצדיקי הדור, כמו שאמרו חזל, מי שיש לו חולה בתוך ביתו. אגב, היה, למשל, בזמן, בימי הביניים, בתקופת קרל הגדול, אני חושב, היה איזה כומר ששלחו אותו לרגל אצל היהודים. רצו לדעת מה קורה אצל היהודים, רצו לתפוס אותם באיזה משהו לא בסדר וכו'. אז שלחו אותו כמרגל. ואותו כומר בסוף התגייר וקיבל שם בשם אלעזר, הוא עבר לספרד כדי לברוח מן הכנסייה וכדומה. זה היה באותם הימים שהיה יותר בטוח מן הכנסייה בספרד מאשר בצרפת. בקיצור, מה זה אומר? שלפעמים אצל הגויים כשיש מפגש פנים אל פנים עם הזהות היהודית, יש איזו הקרנה כזאת. כן? לפעמים יש אנשים שהתגיירו בגלל זה. בגלל שהם הכירו יהודים, לא הכירו תורת ישראל, אבל הכירו יהודים, זה גרם איזשהו מהפך. אז מה שאומר כאן, צריך ללכת לצדיקי הדור. כן. אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שהגויים יעבדו את השם דרך האדם. אתה רואה בזה אגואיזם. ההפך. כי מה זה האדם? אתה פוגש את האחר באדם. לעומת זה, אם אתה בהר ושדה, אתה פוגש רק את עצמך. זה בדיוק העניין. כאשר אני רואה שקיעת חמה מרהיבה, אז יש כאן התפעלות. אבל עם מי אני מדבר? עם עצמי. כי כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? מה שאין כן, כאשר אני פוגש את הפנים של האדם, אני פוגש את הזולת. ועל זה נאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. לא אמרתי שיעבדו דרך עצמם, אלא דרך האדם. האדם זה הזולת. ויפוקי, מדברי הגוי שאמר, הגהינם זה הזולת. כן, סרטר אמר את זה. מה? מה קשה לך, לא מנתי? כאילו שיש פה ביקורת על אברהם ויצחק? אין פה שום ביקורת על אברהם ויצחק. למה? אין פה שום ביקורת. אני במקום אברהם הייתי עושה אותו דבר. במקום יצחק הייתי עושה אותו דבר. אדרבה, לנו יש משמעות עבור זה. זאת אומרת, דרך אברהם ויצחק למדנו שהשם הוא הר ושדה. אבל אומות העולם לא ידעו. כלומר, אדרבה, אברהם ויצחק זה לימוד גדול לעם ישראל, זה לא לימוד גדול לאומות העולם. מה? יכול להיות שגם, אבל הוא אומר שיעקב לימד את האומות יותר. יש פה דירוג. מה הבעיה? אתה אומר שאברהם ויצחק הצליחו יותר, שהרי אברהם העמיד את ישמעאל ויצחק את עשיו, והם הקימו את הנצרות ואת האסלאם. זאת השאלה? תשובה. מתי הם הקימו את הנצרות ואת האסלאם? אחרי שיעקב עשה את העבודה. מובן מה שאני אומר? זאת אומרת... מה? לא הבנתי. צריך ללמד אותם את יעקב, זה נכון. זאת אומרת, כשהנוצרים רוצים להיות ישראל, הם רוצים להיות אברהם ויצחק או הם רוצים להיות יעקב? כשהאסלאם אומר שהוא במקום ישראל, במקום איזה ישראל, במקום אברהם ויצחק או במקום יעקב? כלומר, ההקרנה שעל יסודה הם בנו את הרוחניות שלהם, זה הקרנה של יעקב. עד כדי כך שכתוב ויקרא לו אל אלוהי ישראל, שאמרו חז"ל שיעקב אבינו, שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. ומכאן הנטייה של אומות העולם לקחת יהודי אחד ולעשות אותו אלוה. כן? זה התחיל מיעקב, לא התחיל מאברהם. בסדר? כן. מה אומות העולם קיבלו מיעקב? את התורה. מה? מה הם קיבלו מיעקב? את התורה, בפועל. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? גם אני לא מבין מה אתה לא מבין. אתה שאלת מה בפועל הגויים קיבלו מיעקב? תשובה, תורה. מה כל כך מסובך בזה? הם החליטו לאמץ את התנ"ך בתור הספר המחייב אותם, לא? זה לא תורה? עד כמה שאני זוכר, אני יודע, אולי בישיבה שבה אתה לומד, חושבים שתנ"ך זה לא תורה, אבל אצלי כן. כן, הלאה. כן. אם הגויים שייכים למדרגת יעקב, למה לא רואים את החיפוש שלהם של אלוהים דרך המוסר? ואני שואל, איך את לא רואה את זה? הלא, זה בדיוק העניין, שהמידה שעליה בנו הנוצרים את דת אלוהים שלהם זה מידת החסד, שאבות מידות המוסר, והמוסלמים את מידת הדין. אז זה קצת קשה לי להבין איך לא דרך המוסר הם יודעים את השם. אמרתי שאצל הגויים, אז אני מבין מה שאתה אומר. אני אמרתי לפני כן שדעת אלוהים דרך המוסר זה חידוש שאנחנו חידשנו לאומות העולם. דרכנו הם למדו את זה. הם לא שייכים מצד טבעם לזה, זה נכון. למשל, באותן התרבויות שלא שמעו על עם ישראל, אז יש דעת אלוהים דרך נפש האדם, אבל לא דרך מימד המוסר שבנפש האדם. מה? דרך החוכמה, אפשר לומר, של האדם. כלומר, מתפעלים מאוד מן החוכמה, מן ההקרנה, מן האור שיוצא מנפש האדם. מה שאנחנו לומדים אותם, השאלה אם זה קצת כפוי עליהם. תשובה, כן, זה קצת כפוי עליהם, ולכן הם מתמרדים נגד זה. כלומר, במהלך ההיסטוריה, אמנם לימדנו אותם מוסר, אבל הם התקוממו נגד המוסר הזה, ולכן עשו שתי מלחמות עולם רק כדי להראות שהם לא משועבדים למוסר הזה. כן, זה נכון. לכן זה לא כל כך קל. זאת אומרת, האופן שבו הנצרות והאסלאם רצו להפיץ את המוסר היהודי בין האומות היה בוסרי. זה הביקורת של הרב צבי יהודה בצמח צבי על ההקדמה של ההכרה המוסרית אצל גויים שלא היו ראויים לזה. למה שיקבלו אותנו? מתוך שהם יבואו אלינו. זאת אומרת, אם אנחנו באים אליהם, אז הם לא רוצים. באיזשהו מקום הם דוחים. אבל אם אנחנו מהווים דגם של הקרנה, אז הם באים אלינו, זה בסדר. אפשר להמשיך, תודה. אז אומר, כי אם על ידי צדיק, אי אפשר, מה? טוב. אי אפשר להיעשות, כי אם על ידי צדיקי הדור, כמו שאמרו חזל, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם, יבקש עליו רחמים, כי עיקר התפילה, אינם יודעים כי אם צדיקי הדור. כי יש, עכשיו יש פה איזו השתלחות אנטי-מתנגדית פה, כן? זה צריך, לפעמים יש איזה רב נחמן, מדי פעם ככה הוא זורק משהו, איזה חץ לכימון של המסנגדים. אז הוא אומר, כי יש בעלי גאווה שאינם רוצים שילכו לצדיקים, ואומרים שהם בעצמם יכולים להתפלל, ומונים גם אחרים שיש להם צער או חולה ללך לצדיקים. עליהם נאמר, השבש את האיש, כי זה הבעל גאווה מכונה בלשון אבימלך. כן, הרי למי הקדוש ברוך הוא אמר, השבש את האיש? כי נביא הוא, לאבי מלך. מה זה אבי מלך? אבי לשון רצון. כן? אבי איתי. אז אבי מלך, אבי לשון רצון, כי הוא רוצה למלוך. הוא רוצה להיות הבוס פה. והיינו, אבי מלך. כי באמת צדיק מושל בתפילתו. אז הוא רוצה להשוות את עצמו, אותו מתנגד שאומר לא ללכת לצדיקים, הוא חושב שהוא יהיה במקום הצדיק, והצדיק הוא באמת סוג של מלך. אז לכן הוא אומר, כי באמת צדיק מושל בתפילתו, כמו שכתוב צדיק מושל בעירת אלוהים. והוא המסנגד הזה, מתגאה בעצמו שיכול להתפלל ויש לו הממשלה, ועל כן מכונה בשם אבי מלך, כי הוא רוצה למלוך, ואומר, אנא, אמלוך. וזה פירוש, השבש את האיש. מה זה אשת? ראשי תבוא ואת אדוני צפתי תפתח. שזה בחינת תפילה. דיינו, השב אשת, בחינת התפילה לצדיק. כלומר, גנפת ממנו את זה. כן, כולם היו צריכים ללכת לצדיק כדי שהוא יתפלל, ואתה, על ידי שאתה מנעת מללכת לצדיק, אתה לקחת מהם את האשת. מה זה אשת? אדוני שפתי תפתח, שזה התחלה של התפילה, ואת זה אתה צריך להשיב. כי נביא הוא, כי הקדוש ברוך הוא מתאבי לתפילתן של צדיקים, ומשגר תפילה סדורה בפיו, כדי שיהנה מתפילתו. וזה כי נביא הוא לשון ניב שפתיים, כמו שאמרו חז"ל, בורא ניב שפתיים עם שגורה תפילתו בפיו וכו'. וזהו השב, ראשי תיבות, הר שדה בית, וזה רמז שתפילת הצדיק הוא בשלמות שמעלה אותה מבחינת הר ושדה לבחינת בית, כנ"ל. כלומר, השב, הר, שדה, בית, אשת, אדוני שפתי תפתח, האיש כי נביא הוא שהוא יודע להתפלל. טוב, אבל צריך להבין, המילה נביא מופיע בתורה בפעם הראשונה בפסוק הזה, כן? ואתה השב אשת האיש כי נביא הוא. המקום הראשון שבו מוזכר תפילה בתורה זה גם באותו פסוק, והתפלל בעדך וחיה. כי באמת יש קושיה גדולה, פשט הכתוב. איך כתוב? ואתה, אגב יש פה כיסאות מי שרוצה לשבת. ואתה, השב אשת האיש כי נביא הוא. ההכרה המוסרית מתקוממת כשקוראים פסוק כזה. מה? ואתה, אתה צריך להחזיר לו את אשתו. אתה יודע למה? בגלל שהוא נביא. זאת אומרת שאם הוא לא היה נביא, לא צריך להחזיר לו את אשתו. זה מתקבל לדעת? זה נשמע כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר לבעל המאפיה, תשמע, הוא חבר שלי, תחזיר לו את האוטו. כן? עשית טעות. כן? אל תיקח את זה לרשות. כן? זה לא נשמע טוב, אלא ההפך. חז"ל אמרו, ואתה השב אשת האיש. מדוע? כי אשתו של האיש. כי נביא הוא והתפלל. מכיוון שהוא נביא, הוא גם יכול להתפלל עליך. כלומר, תפילתו יכולה להתקבל. במילים אחרות, התפילה זה מומחיות של נביאים. וחיה. זאת אומרת, כי הרי אומר, וידע כי אם אינך משיב, כי מות תמות. זאת אומרת, אז כל חלקי הפסוק קשורים זה בזה. כלומר, ואתה שבשת האיש, כי אשתו של האיש, כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה, כי אם אתה לא תשיב, מות תמות. בואו, זה ככה
בואו.
מה? מדוע במקרה הראשון עם פרעה לא היה צריך להתפלל? נכון, נכון. אני מת לענות לך על זה. למה אני לא אעשה את זה? תגיד. תגיד, תגיד, למה אני לא אעשה את זה?
כי זה לא קשור
לשיעור. בסדר? אוקיי. הוא שואל מדוע אצל פרעה לא היה אותו סיפור כשהוא חטף את שרה שיתפלל בעדו וכו'. כן? אמרתי שאני מת לענות לו על השאלה הזאת. ומדוע אני לא אעשה את זה? כי זה לא קשור. יפה. אני לא גמרתי מהנושא של התפילה והנבואה. כן, מה אתה רוצה? נו? כן.
בטענה שכל המוסר שלהם קיבלו מישראל.
לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שהמוסר של הגויים בא מישראל, בשום אופן. אני לא אמרתי את זה. זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי משהו אחר, שהידיעה שדעת אלוהים היא דרך מידה מוסרית, זה הם קיבלו מאיתנו. זה לא מה שאני אמרתי. השאלה היא, מי זה האלוהים עבור הגויים? עד שהופיע הנצרות, הם סברו שהאלוהים זה מי שחזק. לא, זה כלומר, המוסריות איננה המאפיין של הקשר עם האלוהות. ככה הם סברו. עם ישראל לימד אותם שדעת אלוהים זה עובר דרך מידה מן המידות המוסריות. אלא מה? שהם לא למדו את המוסר השלם של ישראל, שזה איחוד המידות. אז הם לקחו, הם הפרידו את המידות. זה לקח את החסד, זה לקח את הדין. בסדר? זה מה שאני אמרתי. אין בעיה. לא, זה בסדר גמור. כיוון שהשאלה הייתה בנושא של השיעור, עד רבה, אנחנו פתוחים לכל דיאלוג בנושא הזה. עכשיו, בואו נחזור לנושא. הנבואה, לפי מה שאנחנו רואים כאן, זה מומחיות של הנביאים. כלומר, בניגוד לתפיסה הדתית המקובלת, שהתפילה היא דבר טבעי, מתבקש, אנחנו רואים שהתפילה בתנ"ך הייתה פררוגטיבה, כלומר איזושהי זכות ייחודית של הנביאים בלבד. מי שלא היה נביא לא יכול היה להתפלל. ולכן כשאנחנו רואים מישהו שיודע להתפלל, אנחנו מבינים שייתכן מאוד שהוא נביא. לכן הגמרא מספרת שכאשר רבי חנינא בן דוסא היה מתפלל, והיה אומר, האם אותו חולה שאליו הוא התפלל יחיה או ימות? שאלו אותו, נביא אתה? מעניין, מה זה השאלה הזאת ששאל אותו, וכי נביא אתה? האם התכוונו ברצינות או לא התכוונו ברצינות? ברור שהתכוונו ברצינות. חשוב, אולי, אם רבי חנינא בן דוסא יודע את סוד התפילה, אז אולי הוא נביא. זה הדבר הראשון שצריך לברר. אולי אתה נביא. אחר כך הוא באמת הסביר להם שהוא לא נביא. אז מה הוא כן? מקובל. כן? הוא אמר, אלא כך מקובל אני מרבותיי, למדתי קבלה אצל רבותיי, ולכן אני גם יודע את סוד התפילה, שאם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהחולה הזה יחיה, ואם לא, שהוא ימות. זאת אומרת שהמקובלים הם המשך הנבואה. ולכן הם גם נקראים מקובלים. למה לא קוראים להם קבליים, כמו קבליסטים, כמו שאומרים בלועזית, או מקבלים, אם הם בעלי תורת הקבלה. קבלה זה דבר שמקבלים, אז היית צריך לקרוא להם מקבלים. למה אתה קורא להם מקובלים? מקובל, הכוונה שהתפילה שלו מקובלת. כלומר, הוא מקובל בתפילתו. כלומר, הוא יודע לרצות את בוראו. איך הוא יודע? כי שרידי הנבואה עדיין נמצאים אצלו. ולכן, רק הנביא שידע להתפלל, הוא יכול היה להתפלל, וגם המקובל שהוא המשך של הדבר הזה. לכן זה מה שהוא אומר כאן, שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, הוא משגר תפילה סדורה בפיו כדי שיהנה מתפילתו. וזהו כי נביא הוא לשון ניב שפתיים. המומחיות של הנביא מתגלה בתפילה. עד כאן מובן. כמו שאמרו חז"ל, בורא ניב שפתיים עם שגורה תפילתו בפיו וכולי. כן. בסדר.
נבואה זה לא הכל כדי שהתפילה, כי נבואה זה להפוך לחודשים
אני חוזר על שאלתך היפה כל כך. אתם אומרים, יש שאלות טובות. לכאורה, הנבואה והתפילה זה ההפך אחד מהשני. שהרי הנבואה זה גילוי רצון השם ממעלה לבטה, והנה התפילה זה ממטה למעלה. עד כאן שאלתך. כלומר, אתה מגלה בזה שהתפילה זה גם כן ממעלה למטה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, אז אנחנו גם יכולים להשיב לו. כלומר, אני יכול להשיב לו תשובה. אבל אם מעולם הקדוש ברוך הוא לא פנה אליי, איך אני אפנה אליו? מובן? ולכן, הנחת היסוד שיש מאחורי העובדה שאדם מתפלל, זה שהוא קודם כל היה נביא. זה הלכה בשולחן ערוך אגב, אני לא ממציא. שולחן ערוך מפורש שרק נביאים יכולים להתפלל, זה באור החיים סימן צדיק ח'. והלכות הכנה לתפילה, ובו חמישה סעיפים, ששם כתוב שאדם צריך להסיר מליבו כל הדברים שתורדים אותו מלתפילה, ולהפשיט את העולם מעליו, וכך היו החסידים הראשונים עושים שהיו יושבים ומתבודדים, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. כך כתוב בשולחן ערוך. עכשיו דבר, מה? בואו נראה קודם כל מה כתוב. שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. איך אני יודע שהגעתי קרוב למעלת הנבואה? אני יכול לדעת את זה רק אם פעם אחת בחיי התנבטתי ממש, ואז כשזה חוזר, אפילו קרוב, אני יודע שאני קרוב. אבל אם מעולם לא התנבטתי, איך אני יכול להתפלל? עכשיו, שמה תאמר? אז מי שלא יודע, לא יכול, נכון? בוא נבדוק, מה המקור של השולחן ערוך? משנה, זה משנה במסכת הברכות. אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו יושבים שעה אחת ומתבודדים, שועים שעה אחת כדי שיכוונו ליבם למקום. זה המשנה. השולחן ערוך מסביר לך למה מתכוונת המשנה, מעלת הנבואה. זאת אומרת, עכשיו, מה תחילת המשנה? אין עומדין. מה זה אין עומדין? זה איסור. אין עומדים להתפלל אלא. במילים אחרות, אם אתה לא יודע להיות נביא, אתה לא יכול להתפלל. מובן? זה הלכה. אה? משהו כזה, כן, משהו כזה. כן, יוצא שיש להם, כן, והלכה מפורד בשולחן ערוך. עכשיו, אחרי מה שאני אומר, אם תיקחו את זה ברצינות, אז יתרוקנו בתי הכנסת, נכון? נכון או לא? יש לנו מזל. הנביאים האחרונים, כשהם ראו שהנבואה עומדת להיפסק, הם ראו את זה. מה עשו הנביאים האחרונים? הם הרגישו שיש סכנה שגם התפילה תיפסק מן העולם. כיוון שהם ראו שזהו, זה מתייבש המעיין הזה. ואז הנשמות של בני ישראל תישארנה נשמות צמאות ושדופות קדים לאלפי שנים. איך אפשר? לכן, מה עשו הנביאים? תקנו את נוסח התפילה. כלומר, הם הכניסו בתוך 18 ברכות את כל עולם המחשבות שהיו לומדים בבתי הספר של הנביאים. לכן גם נוסח תפילת 18 הוא נוסח של סגנון התנ"ך. ואז כאשר אנחנו מתפללים לפי דעתם של הנביאים שתקנו את התפילה, אז זה קצת מרטיב לשעה בטיפות מעטות את שרידי הנבואיות שבנו. כלומר, המצווה להתפלל 3 פעמים ביום היא בעצם מצווה להתנבא 3 פעמים ביום, אבל אנחנו לא נביאים, אבל שרידי שרידים של לחלוכית, של איזשהו זכר, של ריח, של משהו נשאר בה. ולכן החשיבות של התפילה בנוסח.
חוץ משפולה
של כתובה, עשו את פעילה, אם פעילה לא מעלה, אתה שואל, איזה מותק של שאלה. אתה אומר, אם ככה, אסור להתפלל, לפי זה כל תפילה אחרת, שיוצאת מהלב, איך אפשר? כן? אני אקשה עליך עוד יותר. והלא רבי נחמן ברסלה, שאנחנו לומדים עכשיו את תורתו, הוא בעצמו אומר שצריך אדם לפנות אל הקדוש ברוך הוא לדבר איתו בלשון אשכנז המורגל בינינו. אוי תת זיסר. כן? מה, אתה לא יודע יידיש? טוב, אז בקיצור. מה? אתה סתלמד קודם. צריך לדעת איך להתפלל לקדוש ברוך הוא. כן? אז... אז, 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 אז איך אפשר? הוא אומר דווקא להגיד, לדבר עם ריבונו של עולם, להגיד כל מה שעובר עליו וכו', בהתבודדות וכו'. נכון? תשובה, למי מופנית התפילה היוצאת מן הלב? מי זה אליו? אתה עושה לי עם האצבע, ואליו. מתי מנהות התקרה פה? מי זה הקדוש ברוך הוא? מי שפגשתי בתפילה של אנשי כנסת הגדולה. כלומר, רבי נחמן, כשהוא אמר לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון אשכנז המורגל בינינו, הוא לא אמר במקום תפילת 18. אלא מי שאתה פוגש אותו בתפילת 18, המכוונת לכל ישראל שתקנו הנביאים, אותו אלו אתה ממשיך לדבר איתו בשפה פשוטה יוצאת מן הלב. אבל אם לא הייתה נקודת הייחוס הראשונית הזאת, אז לא יכולת להתפלל, כי לא יכולת לדעת למי אתה מתפלל. שמה תאמר, אז מה תעשינה נשים? הרי נשים לא מתפללות לפי נוסח קבוע, אלא מה בראש שלהם. אבל למי מתפללות הנשים בנוסח הלא קבוע שלהם? למי שבעליהן, או השידוך שלהם, מתפלל אליו בבית הכנסת בנוסח הקבוע של הנביאים. כלומר, בסופו של דבר יש נקודת יסוד שממנה יש גלי התפשטות. מובן? מה שאין כן התפילה הספונטנית שהיא באה במקום התפילה של הנביאים, היא מסוכנת. לך תדע איזה אלילות מעורבת בדבר הזה. מובן? הלאה. אבל אלו הבעלי הגאווה. בואו נמשיך. כן? אבל אלו הבעל, צריך לקרוא את זה כמו בסגנון שלו, בעלי גאווה. כן? בעלי גאווה. כן? מעכבים תאוותו של השם יתברך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. מה פירוש מתאווה לתפילתם? זה להבין. להתאוות למשהו? מתי מתאווים למשהו? כשהוא נדיר. כשהוא נדיר. דבר שהוא מצוי, לא מתאווים לו. כן? אלא כשדבר נדיר, אז יש תאווה אליו. מכאן שהתפילה של הצדיקים זה דבר נדיר. ונגיד את זה אחרת. הצדיקים לא רוצים להתפלל. זה מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא מתאווה. הרי איפה זה הביטוי הזה, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים? באיזה הקשר חז"ל אמרו את זה? שהאימהות היו עקרות, נכון? אה? מה אתה אומר? שהצדיקים נדירים. אז היה צריך להגיד, אם ככה, הקדוש ברוך הוא מתאווה לצדיקים. אני מצפה שהרבה אנשים יהיו צדיקים, אבל לא כתוב ככה, מתאווה לתפילתם של צדיקים. כן, אז אם ככה, אם הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, סימן שהתפילה של צדיקים היא דבר לא מובן מאליו. הצדיק לא רוצה להתפלל. והשאלה היא, מדוע הוא לא רוצה? אז בואו נזכור, באיזה הקשר חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. התשובה היא, לגבי זה שהאימהות היו עקרות, וזה נאמר במיוחד לגבי רבקה ויצחק. שאתה בא לצדיק כמו יצחק אבינו, שהוא צדיק של מידת הדין במיוחד, ואתה אומר לו, אדוני הצדיק, יש חולה בבית, קוראים לו זליג בן ינטל, והוא חולה. אומר הצדיק, ברוך השם שעשה אותו חולה. אומר לו האדם, אולי כבוד הרב, כבוד הצדיק, שמענו שיש לו קשרים למעלה. אולי אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא לשנות את זה? אתה רוצה שאני אשנה את זה? אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה, זה סימן שזה חלק מסדר העולם. אז אתה רוצה שאני אשנה את זה? איזה גידוף! צדיק כזה הוא צדיק מסוכן. כי הנטייה הטבעית של הצדיק באמת להצדיק את הדין של הבורא, אז הוא לא יתפלל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו? הכניס אותו למצב אבסורדי, כדי שהוא מוכרח להתפלל. מה אתה רוצה? מתפללים רק מתוך חיסרון, נכון? הבנת נכון. התפילה היא באה מתוך הכרה של החיסרון. וזה מה שכתוב. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. רש"י, הכנעה. כלומר, יש תחושה של מרחק. לכן המילה הראשונה שאומרים בתפילת 18 זה אדוני, א' ד' נ' י'. שון אדנות, שזה הרגשה של הריחוק. לכן רק מתוך תחושת החיסרון אפשר להתפלל. ולכן מה עשה הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו? הכניס אותו למצב אבסורדי. מה המצב האבסורדי? שאשתו עקרה. למה זה אבסורדי? למה שהוא לא יצדיק את זה? מה? אז מה, יש מצב? הוא פתור, מה הבעיה? מה? יש הבטחה. הייתי אומר משהו יותר עמוק מזה. זה כמעט מה שאתה אומר. מה המקצוע של יצחק אבינו? להיות אבינו. כלומר, כל העניין של האבות זה להיות אבות. אז אם אין לו בן, זה אבסורד. אדם אחר שאין לו בן, אישה אחרת שהיא עקרה, תגיד בסדר, זה אולי מה שהיא צריכה. אבל הוא, כל עניינו בעולם זה להוליד. אז הוא לימוד לא מוליד, אז הוא במצב אבסורדי, אז לכן אנחנו מוכרח להתפלל. מה אתה אומר? נגיד את זה אחרת, ותפילת ישרים רצונו. כלומר, הוא רוצה שהשפע שהוא נותן לעולם יעבור דרך יוזמת האדם. היוזמות יכולות להיות בהרבה בחינות. אחת הבחינות זה הבחינה הרוחנית, שהוא יתפלל. כלומר, זה זכות, זה זכות שהקדוש ברוך הוא מזכה את האדם להיות שותף בהשלמת מעשה בראשית על ידי תפילתו. אז היה צריך לגלות את זה. יפה, האדם קונה את עצמו, כלומר על ידי שהוא מתפלל, הוא קונה את הזכות של הקיום. זאת אומרת, הרי יש שאלה ששאל המגיד ממזריץ'. בן אדם התפלל שיהיה לו תפוח אדמה, ולא היה לו. הוא התפלל, עכשיו פתאום יש לו תפוח אדמה. מה השתנה? מי שהשתנה זה האדם. האדם שהיה לפני התפילה לא היה זכאי לתפוח אדמה, עכשיו הוא זכאי. תפוח אדמה זה דוגמה, זה יכול להיות גם הונדה. כן? בסדר? ריבונו של עולם, תן לי הונדה. על המקום, מההפקר, ככה מישהו מביא, לוקח. כן. בבקשה. לא, זה לאו דווקא. גם ההשגחה המדורגת, זה יכול להיות עולמו של הצדיק, הוא מקבל את ההשגחה המדורגת. אלא מה? הבעיה היא שהצדיק, עד שלא מגלים לו שהקדוש ברוך הוא מעוניין בתפילה, הוא לא מתפלל. אבל עכשיו שהצדיקים יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצים את התפילה, אז הם מתפללים. טוב, אז זה מה שהוא אומר, הבעלי גאווה מעכבים תאוותו של השם יתברך. יוצא שמי שלא רוצה שיתפלל הוא בעצם מסתבך עם ריבונו של עולם. ואינם מבקשים מצדיקים שיתפללו עליהם, כי חושבים שיתענו וסיגפו את עצמם, ובזה הם צדיקים. כלומר, הביקורת פה היא ברורה מאוד. המחשבה שהתענית, הפרישות, הפרישה מהעולם הזה, זאת המעלה של הצדיק. וזה שקר גס. הרי נאמר בתורה, ובחרת בחיים. כלומר, כל התורה כולה היא גילוי מילתא כזה, שאפשר לעבוד את השם ולדעת את השם דרך החיים. כן? זה... מישהו שאל אותי פעם, תראה, הייתי בהודו ושמה, ראיתי איך אפשר להגיע להשגות רוחניות מתוך פרישות. שאלתי אותו אם הוא אוהב קוסקוס. אז הוא אמר שכן. אז אמרתי, אם הוא אוהב קוסקוס. ומה זה קוסקוס? זה סולט כזה, עם כל מיני, יש כמה אופנים. הוא אמר שכן. אז אמרתי לו, תעבוד את השם דרך זה. יש, זה דבר שהוא זר מאוד לנפש הסגפנית של אומות העולם, שדרך שמחת החיים יש עבודת השם. אז זה אומר, כי חושבים שהתענו ושיגפו את עצמם, ובזה הם צדיקים. אבל האמת אינו כן, כי כל התעניתים שהתענו, אין זה אלא כמו שק שיש בו חורים הרבה. אגב, התעניות הן כן שק. ואם אדם הוא גם צדיק וגם מתענה, אז התענית שלו היא עושה שק בלי חורים. אבל כיוון שהם לא רוצים את הצדיק, אז הם רוצים רק את הצורה ולא את התוכן. אז זה כמו שק שיש בו חורים הרבה. וכשמריקים את השק, אף על פי כן נשארו בו החורים. והגוף נקרא שק. כן, זה מובן למה הגוף הוא שק. זה שק שבו אתה שם את הנשמה, נכון? לכן ברית המילה נקראת פיתחת שקי, זה שינוי בגוף. כן? כמאמר התנה, שיננה שרי שקח. ואם התבוננו בעצמם, היו רואים אחר כל התעניתים עדיין נשארו אצלם, כל תאוותם קשורים בשקם, היינו בגופם. כן? כלומר, אתה עשית תעניות, אבל נשארת אדם. ולא תאוותם בלבד נשאר קשור בגופם, כי אם גם תאוות אביהם, שיש אצלם משעת ההולדה, מחמת שלא נתקדש אביו בשעת זיווג, גם זה קשור בגופם עדיין. כמו שנאמר, ובחטא יחמתני אמי. ובוודאי, אילו היו רואים את כל זה, חרדה גדולה היה נופל עליהם, כי היו רואים איך הם עומדים במדרגה פחותה ושפלה, וזהו פירוש, ויהי הם מריקים שקיהם. והנה, איש צרור כספו בשקו, אחר כל התעניקים שהוא הרקת השק בחינת הגוף, עדיין, והנה איש צרור כספו, שקשור וצרור כספו, משון כוסף, ותאוותו בשקו וגופו, ויראו את צרורות כספיהם, המה ואביהם. היינו, לא די צרורות כספיהם שהוא תאוות עצמן, כי אם גם המה ואביהם, היינו התאוות של אביהם, גם המה לא נפלו מהם, וזהו, ויראו, כי חרדה נפלה עליהם, ואזי לא היו רוצים להסתרר ולמלוך. וזהו פירוש, ויאמר להם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנו. זה רמז על תוכחת השכל. כן, מי זה ויאמר להם יעקב אביהם? יעקב זה השכל. כי השכל מוכיח את בעלי הגאווה הרוצים להתגדל. ולפני כן אמרנו שיעקב זה הבית, האדם, יישוב בני אדם. מה מיוחד לאדם באשר הוא אדם לעומת הטבע? השכל. אז אם כן יעקב זה השכל. כי יעקב בחינת השכל, כמו שתרגם כלוס, ויעקבני וחכמני. וזהו אביהם, כי אב בחוכמה. והיינו שהשכל מוכיח ואומר להם, אותי שיקלתם, כי כל המתגאה, חוכמתו מסתלקת ממנו. כלומר, אותי שיקלתם, כלומר, הפסדתם אותי. כן, לא שהם שיקלו את יעקב, אלא הם שקולים, הם שחולים מיעקב. כלומר, הם איבדו את החוכמה. יוסף איננו, מה זה יוסף? זה מבחינת תיקון המעוות. היינו עדיין לא תיקנתם המעוות, שהוא לחרפה ולקלון, ויש לכם להתבייש מחמתו, כי תיקון המעוות הוא מבחינת יוסף. על שם, אסף, אלוהים את חרפתי. שמעון איננו, היינו, על ידי שאין לך בחינת יוסף, אין לך בחינת שמעון. ושמעון הוא בחינת כי שמע השם כי שנוא אנוכי, כי אתה אינך שנוא, כי מחמת שלא תיקנת את עצמך, בוודאי אינך יכול להוכיח אחרים, כי אומרו לך, קשוט עצמך תחילה, ועל כן אינך שנוא. שנוא הכוונה, מי שתפילתו נשמעת. אז כיוון, כן, הרי שמע השם, כי שנוא אנוכי, כך אמרה לאה. זאת אומרת, זה שהיא שנואה, זה סיבה שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתה. אז להיות שנוא, זה דבר טוב, הכוונה, מי שהשם שומע תפילתו. אבל אומר, שמעון איננו. זאת אומרת, השם לא שומע תפילתכם. כי המוכיח הוא שנוא. כמו שאמרו חז"ל, היצור מרבנן דמרחמה לבני מעתה, עליו משום דמעלה תפילה, משום דלמוכח לאו במילה דשמיא. כלומר, אם יש תלמיד חכם בעיר שכולם אוהבים אותו, זה לא שהוא טוב. אלא סביבה שלא נותן להם תוכחות. אז כולם אוהבים אותו. נמצא שהמוכיח הוא שנוא. אז זאת אומרת, לא זכיתם להיות שנואים. ואת בנימין, תיקחו. זה מורה על גדלות. כי פירש רש"י בנימין על שם ארץ ישראל בן ימין. וארץ ישראל הוא גבוה מכל הארצות. והיינו שלא די שאין לכם כל הבחינות הללו. עם כל זה ואת בנימין, תיקחו. שאתם לוקחים לעצמכם גדלות. היינו דסיים השכל המוכיח אותם. כלומר, דסיים השכל המוכיח אותם. והיינו יעקב. אומר, עליי היו כולנה, כי הכל נופל עליי, כי כל המתגאה חוכמתו מסתלקת ממנו. טוב, כל זה באמת קצת דרוש, כן, של הפסוק הזה, אבל זה רק כדי לזכור את הרעיון. כלומר, הרבה פעמים הדרשות של רב נחמן, זה לאו דווקא פשט הכתוב, זה אפילו לא תמיד עומק הפשט, אבל זה דרוש. בסדר? כן. ההסבר הוא פשוט מאוד. אמרנו ככה. שעיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא זה כשהגויים יודעים שיש השם. וכדי לדעת את זה צריך בחינת בית שהוא בחינת יעקב. וכדי לעשות את זה צריך להעלות את התפילות. ואי אפשר להעלות את התפילות אלא על ידי צדיקי הדור. ולכן, ולא כמו אלה המתנגדים לצדיק שאינם רוצים שילכו לצדיק כדי שיתפלל. ולכן עליהם, שאותם בעלי גאווה, עליהם נאמר השבש את האיש כי נביאו. ולכן אותם בעלי גאווה שחושבים שתפילתם מועילה על ידי ובגלל שהם זכו, בגלל שהם עשו הרבה סיגופים, אינם מבינים שכל תאוותיהם נשארו בהם גם אחרי כל הסיגופים, והם כמו סק, דיינו הגוף, שעדיין החורים, דיינו התאוות, נשארו דבוקים בהם, ולא רק תאוותם אלא תאוות אבותיהם. וזה מה שכתוב, ויהם מריקים סקיהם, והנה איש צרור כוספו, הכוסף שלו, התאוות שלו בידו, ויראו המה ואביהם, מי זה אביהם? התאוות של אביהם, ויראו, ואז מלך הרדה גדולה נפלה עליהם. ולכן אומר יעקב אביהם, דיינו השכל, אותי שיקלתם, איבדתם את השכל. ואז יוסף איננו, כי אתם לא מתקנים את המעוות, כי יוסף זה תיקון המעוות. שמעון, שהוא בחינת סנו, שהוא בחינת מי שתפילתו מתקבלת, בבחינת מוכיח, איננו. איך בנימין תיקח, הוא בנימין בבחינת גדלות. עליי, אומר השכל, היו כולנה. הכל חוזר אליי, כיוון שאתם הפסדתם את הכל. זהו, זה פשוט. לא, בדרך אגב הוא גם יצא נגד בעלי הגאווה. אין? הוא לא גמר את התוירה שלו. בסדר? בדרך אגב, אם כבר, הוא זרק משהו נגד בעלי הגאווה, זה גם טוב. והעצה הייעוצה לבטל הגאווה שהיא עבודה זרה, כמו שאמרו תאהבת השם כל גבלב. העיקר הוא על ידי התקרבות לצדיקים. כלומר, החטא הוא ההתרחקות לצדיקים, אז התיקון זה התקרבות לצדיקים, כמובן בתיקונים, בתרועה, דאי הוא רוחה, התעביר אל אחר. כלומר, על ידי התרועה שנקראת רוח, כן, התרועה שמראים בשופר, אז עובר מהעולם אל אחר. כן, השם אחד, כתוב לא תשתחווה לאל אחר. שזה בחינת סתרה אחר, בחינת גאווה, בחינת עבודה זרה. וצדיק הוא בחינת רוחה, כמו שכתוב, איש אשר רוח בו, ועל ידו נכנע רוח גבוה אל אחר, ונעשה מאחר אחד. כן? כלומר, השם אלינו השם אחד, כתוב בדלת גדולה. ואילו לא תשתחווה לאל אחר, כתוב ברש גדולה. אז המטרה היא להפוך את הרש לדלת. כן? כי הוא קוצה דעות יוד. הקוץ שמאחורי האות, דעות דלת, סליחה, בסוף הדל, מאחורי הדלת, שהופך את הרש לדלת, שממנו דלת רוחות, כמו שכתוב, כה אמר השם, מארבע רוחות בוי הרוח, והרי רוח זה הצדיק, וזה לשון תרועה, לשון תרועם בשבט ברזל, כי הוא משבר רוח גבוה אל אחר כפירות. וזה בחינת ריקודין ומחיות כף, ואת זה נראה בעזרת השם הפעם הבאה, שלום.